רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, והיום אירחנו את ארנון סגל, מחבר הספר הבית, ומי שמחזיק מעל כעשור בתור במקור ראשון, העוסק בענייני הר הבית. ניסינו להבין מאיפה בא האיסור לעלות להר הבית, מה בכלל כלול בשטח המקודש של המקדש, מתי תהיה לנו פרה אדומה ולא נהיה כולנו תמאים, וגם על מדוע ויתרנו על המקום הכי מקודש ליהדות, וירדנו להתפלל מול קיר התמך שלו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ארנון.
שלום וברכה.
אז הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר על הספר החדש שהוצאת בהוצאת סלע מאיר, הבית, שהוא עוסק בהר הבית, במקדש, כותרת המשנה העבר, ההווה והעתיד של המקום הקדוש בעולם. אתה מזה הרבה שנים כותב במקור ראשון טור שבועי על הר הבית, ושאלה ראשונה ככה אישית, איך אתה מצליח מדי שבוע לבוא ולכתוב טור על מקום אחד שסך הכל הוא לא גדול מדי, ולחדש כל פעם באופן שיהיה מספיק מעניין וירצה את האורך או את האבא שלך שייתן לך את המקום הזה בעיתון?
אז באמת כשהעורך והבעלים של מקור ראשון, שלמה בן צבי, הגיע אליי לבית לפני כעשור, כמעט עשור, והציע לי לכתוב דף שבועי על הר הבית, אז אמרתי לעצמי מה אני יכול לחדש כל שבוע בנושא.
בהתחלה זה נחמד ואחר כך זה מטלה.
זהו, דווקא בהתחלה זה איים עליי מאוד, ולמעשה גיליתי שבכל שבוע אפשר לכתוב הרבה יותר מדף אחד על הר הבית, כי הנושא לא מפסיק להוליד דברים, גם דברים אקטואליים, וגם דברים שהם פשוט מידע על ההר שהיה כל כך לא נגיש, לא מוכר, לי עצמי לא מוכר, ונגיד הספר שכתבתי בעקבותיו הוא בא בעצם לעצמי, קודם כל לעצמי כנער צעיר שלא ידע שום דבר על הנושא הזה. אני מודה גם לא מעט כעס על העובדה שגדלתי לתוך בורות כזאת נוראה. אני חושב שיד השם מעורבת בדף הזה מדי שבוע, אני יכול להביא דוגמה מהיום, שלא ידעתי איך לסגור את הדף, ואני כבר רגיל שכמו שבן גוריון אמר שפה מתחשבים בניסים, לא סומכים על הניסים אבל מתחשבים בהם, אז אפילו היום הזה שפתאום יש דף.
כן, האמת היא אם אנחנו קצת ניגע באקטואליה בפתח הרעיון הזה, הר הבית סגור לכניסת יהודים כבר למעלה משבועיים,
כן.
גם כחלק מהרמדאן, גם כחלק מהמאומות ביהודה ושומרון והלחימה מול עזה, ולא נראה שיהיה לזה סוף, זאת אומרת, נתניהו אמר לאחרונה שהר הבית יהיה סגור עד להודעה חדשה.
נכון, אני לא שמעתי את זה מנתניהו, אבל שמעתי את זה מהמשטרה בשטח, ומהשבוע הזה נראה שזה מאוד מזכיר, זה לא היה לזה תקדים מאז פתיחת הר מחדש ב-2003, אחרי 3 שנות סגירה, מאז ההר היה פתוח ברציפות למעט כל מיני תקריות אלימות בשטח, אבל סגירה ללא הגבלת זמן זה לא היה לנו.
ומה בעצם ההיסטוריה לפני 2003? זאת אומרת, אנחנו כן ניגע בהיסטוריה בצורה מסודרת, כל תולדות הציונות והכיבוש ב-67 ומה נעשה מאז, אבל עד 2003 ומ-67 מה היה בדיוק היושות הפתיחה או ההסדרים לפתיחה ליהודים?
אם אנחנו חוזרים אפילו 100 שנים פלוס אחורה בזמן, אנחנו רואים ששעות הפתיחה אז היו נדיבות יותר מאשר היום. בעצם בשנת 67 הר הבית בעצם נפתח לפולחן ליהודי נאסר, אבל הוא נפתח לכל השעות, לכל אורך היממה, מכל השערים אפילו, ובעשורים האחרונים, בעיקר מאז שנות ה-90, מאז הסיפור אבן השתייה של נאמני הר הבית בשנת 90, שבהתפרעות נהרגו 17 פורעים ערבים בהר, מאז צעדי עם ישראל במקום הזה הולכים ומוצרים.
אוקיי, אז בוא נתחיל רגע בהתחלה. עם ישראל כובש את הארץ ומקים לו את המשכן בכל מיני מקומות, בשילו ובגבעון ובמקומות שונים כאלה ואחרים, ואז מגיע לנו המלך דוד, וכובש את ירושלים, ובנו שלמה מקים את מקדש שלמה, שאתה מציין בספר שהוא מאוד דומה למקדשים בני אותה תקופה בסוריה, ואתה אפילו קצת מתגאה בזה שהם דומים.
לא מתגאה, אבל זה, אני חושב שזה, זה מבטא שהתורה היא, התורה, היהדות שלנו, היא נוסדה על רקע מסוים. אנחנו רואים אפילו תופעות יותר מדהימות, למשל שהאלילים הכנענים, בחלקם הופכים להיות שמות של השם, או שמות של מלאכים.
כמו?
למשל אל, אל שהוא ראש הפונטאון הכנעני, זה היה השם שלו. אני לא הייתי רוצה לגעת בנושא הזה, אבל אנחנו רואים שהיהדות היא נבנתה על רקע מסוים, ובמזרח התיכון שבו כל העולם הקדום התחיל מכאן, וגם היא כמובן היא הייתה מאוד חדשנית בבשורה של אל אחד, של אמונה באל אחד, אבל את כל שאר המאפיינים, נגיד את הדרכים לעבוד את האל, הצורה של המקדש שלו, זה דווקא היא לא ראתה צורך, התורה לא ראתה צורך להתנער מזה, להפך היא ימצא חלק מזה.
בזה אתה ככה מאוד נראה לי קרוב בדעה למחקר, זאת אומרת לפקולטה לארכיאולוגיה ולפקולטה למקרא, שאומרים בעצם התנך הוא יציר זמנו והמקדש הוא יציר זמנו והכל בקונטקסט של הזמן, ועכשיו שהתחדשנו ועכשיו שאנחנו כבר בעת החדשה עם רעיונות חדשים, אז צריך אולי גם לשנות את היהדות ואולי גם לזנוח את המקדש ואת כל הדברים האלה. איפה אני טועה?
טועה בעובדה שבאמת באופן יחידני עם ישראל חזר לפה אחרי, הוא הגורם היחיד שמשמר לנו את מה שהיה בעולם הקדום, וכנראה לא סתם ככה, כי זה עדיין רלוונטי גם לרלוונטי, ואפילו יותר מאשר אי פעם, גם אם הצורה היא אומצה, אפשר למצוא למקבילות במקדשים שאף אחד היום לא עובד שם שום את השתורת או את השירה, אפשר למצוא את המקבילות האלה, אבל המהות היא החשובה, והמהות, האמונה באל אחד, והבחירה בעם ישראל, ובארץ ישראל, ובמקום המקדש, היא לא השתנתה.
אז מי שעולה ככה למוזיאון ישראל, ורואה את הדגם של בית שני, אז בעצם הוא רואה את הר הבית די דומה למשהו בזמננו, חוץ מהמבנה הגדול של הורדוס, בעצם המקדש, שבמקומו יש שם את כיפת הסלע, אבל איך המקדש נראה בבית ראשון? זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לדמיין את בית ראשון על גבי הר הבית הענק, כפי שאנחנו מכירים אותו מהיום,
כן, אז באמת כל הצורה של הר הבית שהתעצבה הרבה יותר מאוחר, כלומר הר הבית שמוכר לנו היום הוא הר הבית הרודיאני בעיקרו.
מאפס לספירה בערך, נכון?
כן, עם האבנים הגדולות שכל ילד מכיר, שבעצם אנחנו מכירים אותם מהכותל המערבי, אפס לספירה, אני חושב ש-18, 20 עד 16 לפני הספירה אם אני לא טועה.
כן, לא אני אומר סתם, אתה יודע, כזה בקווים כלליים על טיר הזמן.
כן, אבל ובעצם המושג הזה, הר הבית, הוא רק מסוף ימי הבית הראשון, כנראה שאז היה איזה סוג של אישור ראשוני של השטח, נגיד בימי חזקיהו, מלך יהודה המאה השביעית לפני הספירה, וזה מה שנקרא במשנה, טק על טק, ריבוע של 500 על 500 עמה. לפני כן, כנראה פשוט היה בית בראש ההר, בלי אישור של כל השטח, ובית בממדים די צנועים ביחס להיום, אולי הם היו מאוד מפוארים ביחס הם היו מאוד מפוארים ביחס לעידן ההוא, אבל בעידן של היום הם נחשבים לבית ממוצע לא מעבר לזה.
ואיפה אל-אקצא בסיפור?
אל-אקצא מחוץ לתחומי הר הבית, המקודש ליהדות, הוא היום בתוך תחומי ההר הירודיאנים, אבל בעצם מבחינה מהותית הוא מחוץ לשטח המקודש.
כמה הוא בעצם רחוק מהטק על טק הזה?
הוא ממש על הגבול, הקצה שלו, הקצה הצפוני, הוא גובל בהר הבית המקודש, ממש זה על הכניסה שלו.
זאת אומרת שאולי ככה אני מקדים קצת למאוחר, אבל יש מצב לעשות שתי מדינות לשני עמים? כלומר, שתי דתות בהר אחד?
אני חושב שיותר מזה, אנחנו, ישעיהו הנביא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שלמה המלך אומר, גם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה ונשא כפיו אל הבית הזה. לנו אין בעיה שהמקום הזה אמור להיות בית תפילה לכל העמים, זה משהו קוסמופוליטי. אני לא רואה רצון בצד השני למשהו דומה לזה, אפילו לא לסנטימטר ליהודים.
לא, אני מתכוון אבל מבחינת, נגיד, מבחינה שלנו, לא מבחינה שלנו כבחינה פוליטית, אלא מבחינה של קדושה. זאת אומרת, על פי היהדות, אנחנו יודעים שאסור להיכנס לתוך הר הבית, או סליחה, לתוך המקדש, או לתוך אזור החיל, או לתוך אזור נזרת נשים, בלי להיטהר. אז נכון. כמובן שלתת לגוי להיכנס לתוך המקדש, זה דבר שהוא לא שייך מבחינת היהדות.
אצל גויים, מבחינת ההלכה, אצל גויים אין תבילה. אין מושג של תבילה. לכן להר הבית הם בעצם יכולים, עד החל, עד, נגיד ככה, לרוב מוחלט של שטח הר הבית, גם של ימינו, אבל גם הקדום, אפשר היה להיכנס, אנחנו אחרי תבילה, וגויים גם בלי שום תבילה. מכאן והלאה, לנו, אנחנו נדרשים לתהליך קצת יותר מורכב של אפר פרה אדומה, ואצל הגויים אין בכלל אופציה להתאר. היו את השלטים המפורסמים, שאחד מהם נמצא באיסטנבול, בטורקיה, ואחד מהם נמצא במוזיאון ישראל, שני שלטים שנמצאו שהיו על הסורג והזירו בעונש מוות גויים מלהיכנס למקום המקדש.
ואיפה זה נמצא ככה, אם מנסים לדמיין בין כיפת הזהב לכיפת הסלע, כלומר אל-אקסה?
אני חושב שהתוואי פחות או יותר, התוואי של ההר היום נשאר פחות או יותר, פחות או יותר בקווים כלליים, נשאר כמו שהיה בימי קדם, וככל שאנחנו עולים בגובה, גם על פי התיאורי המשנה וגם על פי התיאורים בשטח היום,
גובה אתה מתכוון בשטח... גובה 760, 750 כזה, או כלומר גובה, נגיד אני עכשיו הולך על ההר, ואני רואה מן עליונת מדרגה קטנה, זה אתה מתכוון גובה?
מי שמכיר את הר הבית יודע שרחבת כיפת הסלע גבוהה בכמה מטרים משאר הר הבית, ובעצם הכוונה, אני חושב שרחבת כיפת הסלע, אני חושב על פי מחקרים, שרחבת כיפת הסלע פחות או יותר משמרת את גבולות החיל, המתחם שממנו והלאה, צריך טהרה ברמה יותר גבוהה, באפר פרה אדומה.
זאת אומרת, כל המתחם מאזור שער מוגרבים ועד הרחבה המוגבלת, זה בעצם אזור שנגיד, שוב, אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל אזור שמבחינת היהדות אין שום בעיה שיש שם גויים, שיתפללו שם, שיכנסו למסגד אל-אקסה בכניסה ורחבה מאוד גדולה. נגיד שאתה מחר ראש הממשלה ותקבל את ההחלטה הזאת, זה משהו שהוא יכול להיות לבוא לידי חלוקה.
נכון. מה שמצאתי היום בדף שאמרתי לך שהייתה סיעת הדשמי, זה בעצם מצאתי את פרוטוקול הרבנות הראשית, מועצת הרבנות הראשית, מאלף בסיוון, תפשין כבזיין. כלומר, תוך כדי מלחמת ששת הימים, הדיון הראשון שנערך שם בנושא ההר.
אחרי שירושלים נכבשה לפני.
יומיים אחרי שחרור הר הבית, ובעצם הם דנים שם מה לעשות, מה לדרוש מהממשלה. הם לא סומכים על הממשלה, אבל הם תובעים ש... יש שם מחלוקת קצת בין הרבנים, אבל בעיקרון שתהיה גם שמירה של רבנים, של הרבנות הראשית, על מקום המקדש, לפחות את הרב אונטרמן, הרב הראשי שלה, זה אומר, לפחות את מקום המקדש, תמסרו שנתעקש על זה, שזה יעבור לשליטת הרבנות. ואז אני חושב שהרעה החולה היום במדינת ישראל, היא שהר הבית אפילו לא מוכר כמקום קדוש. אם הוא היה מוכר כמקום קדוש, אז יש תקנות איך אמורים להתנהג במקומות הקדושים, ואז לפי הכללים ההלכתיים, כלומר, כמו שאני לא מתערב, כמו שמכבדים היום את כללי האסלאם בהר הבית, יכבדו את כללי היהדות, כל אחד, לאן שמותר לו להיכנס.
אוקיי, אנחנו, אם כבר קפצנו קדימה, אז בוא נקפוץ טיפה אחורה, ואז נמשיך. המקום הזה שבו נמצאת אבן השתייה, שבו נמצאת כיפת הזהב, מהו המקום הזה מבחינת המוסלמים?
גם המוסלמים, אני לא מדבר על הפלסטינים המודרניים.
לא, אז בוא נדבר רגע על הפלסטינים המודרניים, נדבר אחר כך על תקופה אסלאמית, ועל כל ההשתלשלות של הרעיונות.
מאז ששת הימים, ובייחוד מאז ההתעוררות היהודית להר הבית בשנים האחרונות, יש מגמה לצייר את כל הר הבית כאל-אקצה אחד גדול, הכל זה אל-אקצה, ואז כל יהודי שעולה להר הבית הוא פורץ לאל-אקצה, עכשיו החמאס דורש לצורך הפסקת אש, הוא דורש שהמשטרה לא תיכנס לאל-אקצה, זאת אומרת לא תיכנס בכלל להר הבית, אבל במקור זה לא ככה, במקור הר הבית הוא חרם השריף, הוא ההקדש, המקום המקודש, וכיפת הסלע נקרא במקור בית אל-מקדס, והאסלאם בהרבה מובנים הוא פשוט אימץ את המסורות היהודיות לגבי המקום הזה, כולל פרוכת על גבי כיפת הסלע.
באחד הציורים שבתוך הספר.
כן, על גבי הסלע שבכיפת הסלע, כולל אפילו כנראה איזה פעולות של הקטרת קטורת, או דברים שמאוד מזכירים את מה שהיהדות עשתה שם.
כולל יש תחוויות לכיוון של סלע של אבן השתייה, שמצאו באמת בתחילת המאה ה-19, כל מיני פרקטיקות מאוד לא אסלאמיות של אותם ערבים שהיו פה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
והמבנה הזה שנבנה לכבוד אבן השתייה.
המבנה המתומן, בעצם כיפת הזהב.
בנה אותו מי שבנה אותו, אבל גם האסלאם אימץ את זה, כלומר, המבנה הוא לא מסגד, הוא מבנה לכבוד אבן השתייה, בלשוננו היינו אומרים אבן התשתית, אבן היסוד, פאונדיישן סטון הרי קוראים לזה, ולב העולם, המקום שמנו נברא העולם, גם במסורת המוסלמית, יש הבור הרוחות שאולי נמצא ואולי לא נמצא מתחת לזה, הוא קיבל את הכינוי שלו מהאסלאם שאימץ את, הוא אומר, אם זאת אבן השתייה, אז זה מקור כל הרוחות, כל הנשמות שבעולם.
והמקום הזה, למה הוא לא מסגד? מה זאת אומרת, לא מסגד? אז מה הוא כן?
הוא מבנה לכבוד מקום בריאת העולם. והמקום שממנו מוחמד עלה לשמיים וכו'. באסלאם אני פחות בקיא, אני יודע ש...
כן, אבל אתה רמזת כאן שאתה לא יודע בדיוק מי בנה אותו, זאת אומרת, המקום נקרא מסגד אומר או כיפת אומר, מה זאת אומרת, אתה לא יודע מי בנה אותו?
דוקטור אסף אברהם, שהלכתי לאורו בכמה עניינים בספר הזה, הוא גם הביא את המידע לגבי האסלאם, ראשית האסלאם ביחס להר הבית ולמקום המקדש, והוא גם טוען שמאוד ייתכן, לא מופרך בכלל, שהמבנה הזה נבנה במקורו בכלל בידי יהודים, בתקופה קצרה ועלומה מאוד, בראשית המאה השביעית לספירה, שבה היה כיבוש פרסי של הארץ לשנים אחדות, מי שכבש אותה זה כנראה יהודים שסייעו לפרסים לכבוש את ירושלים, וקיבלו זכויות במקום המקדש.
זה מה שנקרא הגדוד הטבריאני?
כנראה שכן, של בנימין ו... נחמיה בן חושיאל ומשיח בן יוסף, מה שנקרא, המסורת של משיח בן יוסף שכנראה התחילה אז.
כן, האמת היא, מבחינה היסטורית, זאת הפעם האחרונה שהיה קבוצה יהודית של מעל 2-3 יהודים שיחזיקו נשק וכבשו יחד שטח עד לבריגדה היהודית של מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, היה שם מרווח של 1,300 שנה שיהודים לא יחזיקו נשק בצורה מאורגנת.
כן, אז כנראה לא בצורה ממש מאורגנת, אבל הם היו חלק, בהחלט, נגיד גם המוסלמים נתנו זכויות ליהודים, לא בהתנדבות, אלא בתקופה המוסלמית הקדומה, יהודים קיבלו זכויות בהר הבית, כנראה כיוון שהם סייעו לכבוש את הר הבית. אולי הם היו חלק מצבאות סדירים מוסלמים, ולא כוח עצמאי, אבל עדיין הם החזיקו נשק.
אז אנחנו מכירים את בית המקדש הראשון, שנבנה על ידי שלמה, ואת השני שנבנה על ידי עולי שיבת ציון, באישור הפרסים, באישור של שרת כורש. אבל אתה רומז בספר, שבוודאי היה מקדש שלישי, ואולי היה אפילו רביעי. אתה יכול לתאר לנו רגע, מתי נבנה בדיוק השלישי לדעתך, הרביעי אולי?
כן, שום דבר פה הוא לא לדעתי. בעצם מה הבאתי? מה עשיתי בספר? הבאתי אוסף של מחקרים שהעלו אבק במדפים ופשוט מוכרים אולי לחוקרים מטבעי לכת בתחום, אבל לא מוכרים לעמך. לי לא היו מוכרים, נגיד ככה לפחות. ומה מגלים שם? למשל שיש זה מאוד מאוד מבוסס במקורותינו וגם במקורות זרים, שהיה, נגיד בימי בר כוכבה, היה מקדש. בימי, מעט לפני מרד בר כוכבה, היה, בתקופת אדריאנוס, הוא אפילו אפשר לבנות בית מקדש, ולמשך סביבות 11 שנים, עמד בית מקדש והיו יהודים בהר הבית.
בר כוכבא הצליח לכבוש את ירושלים ולהקים שם מקדש אחרי החורבן בשנת 70. הרי מרד בר כוכבא הוא 130, נכון?
132, אבל לא, לא. לא, בר כוכבא ככל הנראה לא הצליח. מי שהצליח זה כנראה, בוא נגיד, שאלה טובה לגבי בר כוכבא, אנחנו לא יודעים מה זה כלום. אבל יש בסיס מאוד רציני להגיד שבראשית ימי אדריאנוס, החל משנת 117 לספירה ועד שנת 130, עד שאדריאנוס הפך את אורו והוביל עליו את מרד בר כוכבה, הייתה תקופת עדנה ליהדות וכנראה גם חידוש של עבודת המקדש.
ומתי המקדש הרביעי?
אז אלה כינויים, אנחנו מחכים לבית השלישי, כן, אני לא חושב, אני לא יודע אם כל איזה ניסיון כזה רשאי לקבל את התואר בית המקדש השלישי.
כן, אנחנו לא באים לסתור את הגמרא או לסתור את ההלכה, אנחנו באים לדבר על האם היה תפקוד של הקרבת קורבנות ופולחן על הר הבית במקום המקדש, בלי או עם אבנים שהיו בנויות כמקדש. האם היה מזבח, זאת הכוונה בעצם.
כן, אז... מה שפשוט זה שיהודים בכל, ברגע שהייתה להם הזדמנות, הם רצו, זה הדבר הראשון שהם רצו לעשות. גם בתקופת אדריאנוס, וגם כנראה אחרי זה בימי יוליאנוס הכופר בשנת 363, וכנראה היו עוד כמה ניסיונות נפל בין לבין, ובמאה השביעית לספירה כאמור, בתקופה הפרסית, יהודים, ויכול מאוד להיות שגם בראשית התקופה המוסלמית, לא יודע אם ממש קורבנות, אבל פולחן יהודי במקום המקדש, כנראה היה פולחן מסוג מסוים, אני לא יודע להגיד איזה סוג של פולחן, אבל יהודים ניצלו כל הזדמנות וחרך של הזדמנות כדי לנסות לחדש את ימיהם כקדם בהר הבית.
ואם אנחנו קצת מדברים על ענייני דיומה, איך זה קשור ללג בעומר?
כי לג בעומר במקורו כנראה היה יום צום בכלל, כי ביום הזה בעצם כשלה כשל הניסיון של בימי יוליאנוס הכופר לחדש את להקים את המקדש מחדש, אולי בשל איזושהי רעידת אדמה שהייתה פה, אולי איזה אש שפרצה מהיסודות, יש המקורות קצת סותרים אחד השני בנושא הזה, אבל בכל מקרה בלג בעומר זה כנראה הפסיק, ונגיד ככה, היום אם יצור היה נוחת מהחלל החיצון, היה אומר שהמועד הכי קדוש לעם היהודי, הכי שמח לעם היהודי זה לג בעומר, והמקום הכי קדוש לעם היהודי זה מירון, אז האמת כנראה קצת שונה.
כן, אתה גם בחלק האחרון של הספר, כשאתה מדבר על העתיד, אתה בעצם אומר שכל הצורה הגיאוגרפית של הר הבית, היא בעצם דומה לאיזה סוג של אצטדיון ענק, איזה סוג של פרפר. זאת אומרת, הר הבית הוא הר לא גבוה, הר המוריה הוא הר לא גבוה בעצם, וסביבו יש לנו את הר הזיתים, ויש לנו כבר יותר רחוק מצפון את הר הצופים, ומדרום, אז יש לנו את תל תרמון הנציב וכל האזור הזה, ואתה בעצם אומר ש... המקום הזה מותאם לקליטתם או לצפייה של מאות אלפי אנשים. כמובן בניגוד למירון, ששם מספיק שיש 70 או 100 אלף בשעה מסוימת כבר אנשים מוצאים את מותם.
כן, וגם בניגוד לכותל המערבי, שבאמת לא בנוי להכיל, אני חושב שגם שם היו כמה ניסים ונס שלא קרה עוד משהו בדומה למירון, אבל פה בהחלט יש... זה משהו שכנראה, שוב, זה לא אני, זה, אני מביא תמצית של דברים שאנשים עבדו עליהם ועמלו עליהם.
בעיקר יהודה ציון, זה המפעל שלו.
יהודה ציון, ואדריכל לא מוכר בשם יורם גינסבורג, אפילו לא חובש כיפה, שהם באמת הם, מה שהם מנסים להטוות, זה משהו שמעולם לא היה. כלומר, אנחנו מנסים להתחקות אחרי המספרים שכן היו פה,
וכנראה... כן, כי חזל כדרכם, הרבה פעמים כותבים מספר שהוא לאו
טיפולוגי. דווקא...
מתאר את המציאות, אלא מתאר איזושהי אולי את התחושה, כמו, וואו, יש שם מיליוני אנשים.
כן.
לא, לא יש שם מיליוני, יש שם המון.
נכון. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, להחזיר את ירושלים לתפארתה, זאת אומרת להביא אותה למצבים שהיא מעולם עוד לא הייתה בהם, אבל כנראה לכך כיוונו הנביאים כשהם דיברו על התפארת של ירושלים. אני חושב שכבר היום, הרי ירושלים זה לא סוד, ירושלים היום בנויה כמו שהיא לא הייתה בנויה מעולם, בממדים עצומים של התגשמו דברי הנביאים על נגיד בזכריה שבעצם הסוס צריך לרוץ חצי יום כדי להגיע מקצה לקצה של ירושלים, אבל בהר שבתוכה הוא עדיין לא הגיע למימוש הפוטנציאל שבו.
כן, האמת היא שבכלל, הר הבית, מי שיסתכל על רגע לצילום אוויר, אני חושב שהרבה מהאנשים מעולם לא הסתכלו על צילום אוויר של הכותל המערבי ורחבתו הגדולה יחסית, אל מול כל הר הבית.
נכון.
פי כמה זה? פי 50? 100? משהו כזה.
הגיוני מאוד, כן.
סתם, אני עושה את בראש, על פי הפרופורציות
ש... הר הבית הוא 144 דונם. אז, והכותל אני לא... אבל זה רואים...
3, 4, משהו כזה.
כן.
כן, זה לא שטח גדול בכלל, ובאמת נראה שכבר נגיד בסליחות האחרונות שהיו לפני הקורונה, המקום פשוט לא מספיק, זאת אומרת, אנשים עומדים על כל מיני גגות ומקומות פשוט צר מלהכיל, ובעצם יהודה הציון אומר, לא רק שהר הבית לא עתיד לקלוט את, לא עתיד להצליח לקלוט את כולם, אלא גם ההרים של יד אמורים להיות חלק מהתיאטרון הגדול הזה שצופים על עבודת המקדש.
נכון, ובאמת, זה כבר כתוב בירושלים ערים סביב לה, כן, ואנחנו רואים את זה, בעינינו, שזה כנראה נועד בשביל הסיפור הזה.
יציעים סביב לה, כלומר יציעי צופים שיצפו.
ולא רק צופים, אלא גם בעצם מעמד קורבן הפסח, שחבורות חבורות, כל עם ישראל אמור לשבת שם, לשיר ביחד על כל המדרונות האלה את ההלל, ביחד, 10 מיליון בני אדם.
טוב, נקווה שנראה את זה, אבל לפני שנראה את זה אנחנו צריכים איזשהו דרך להיכנס בכלל למקומות הקצת יותר מקודשים, כמו החיל, עזרת נשים, בכלל הקודש וקודש הקודשים, אז איך ניכנס לשם? כרגע בבעיה של טומאה.
כן, אז שוב, אני לא פוסק, אבל יש כלל הלכתי שאומר טומאה דחויה בציבור, זאת אומרת שנגיד שמדינת ישראל הייתה מאפשרת לנו עכשיו בערב הפסח לחדש את קורבן הפסח, היינו יכולים להיכנס לשם גם בטומאה, אבל... יש גם מי שעובד היום על הפקה מחודשת של אפר פרה אדומה, שקודם כל להביא איזה פרה אדומה אחת כזאת, שהיא אדומה תמימה, שאין עליה אפילו שתי שערות שהן לא אדומות, שצמחות ממקור צמיחה אחד, זה לא מופרך כל כך, שבתוך שנים אחדות זה יכול להיות לצאת לפועל, מצאו לאורך השנים האחרונות כמה וכמה פרות אדומות, מדי פעם נולד אחת כזאת, אדומה לא במובן שאנחנו תופסים היום אדום, אלא חום, בעצם חום חמרה, ויש פרות כאלה.
כמו מוש השור כזה.
כן, ופשוט צריך, כל הסיפור הוא להחזיק אותם בתערה עד לגיל 3, עד לגיל 2 ויום, ואז הם יכול, אפשר לחדש את התהליך הזה.
ואז אפשר לעשות שחיטה כהלכה.
בהר הזיתים.
בהר הזיתים, אם ירשו לנו.
לא, מה זה ירשו לנו? אם מדינת ישראל תיקח את זה אחריות, אז הדבר הוא די קל, זה לא כל כך קשה.
כן, בהר הזיתים הוא מואר גדול, אפשר לבצע בו שחיטה בהרבה מקומות, לשרוף.
לא, צריך להיות מול פני המקדש, אבל זה גם אפשרי.
יש איזה קו ארוך של כמה קילומטרים, ואז שוחטים, שורפים אותה, ומדללים במים עד אין סוף, נכון?
זה יספיק למיליארדים, לא סתם אפר הפרה אדומה, הרי בסך הכל היו 9 פרות אדומות במהלך ההיסטוריה, עד היום, 8 בהר הזיתים, ובעצם גם אחרי החורבן, לעוד 250-300 שנים, עוד נמצא אפר פרה אדומה, כי פרה אדומה כזאת בעצם, פרה אחת בודדת כזאת, הספיקה למיליארדים של טמאים.
אז מה מצבנו כרגע, אם זה רק שנתיים, אז יש כבר פרות בצפי?
אז אני לא מקבל עדכון יומיומי, אבל הם, שוב, גם אם זה לא יהיה העדר הספציפי הזה, מתי שהוא תיוולד באיכן שהוא בעולם פרה אדומה, ופשוט יעשה מאמץ להביא אותה בתנאים לגיל 2 ויום, כשהיא עדיין באדומה תמימה, ולהביא אותה להר הזיתים, ולהפיק את התהליך. ממה שהבנתי מהאנשים שהם מתעסקים בזה, שהתהליך היותר סבוך זה בעצם התהליך שסביב זה, למשל כהנים טהורים שהתעסקו בה, בסיפור הזה, שהתעסקו בשחיטה שלה וכל התהליך של טהורים מטומאת מת, כלומר לא נולדו בבית חולים, כי בדרך כלל בתי חולים שלנו יש להם חדר מתים צמוד אליהם, ואז נגיד נולדו בבית או נולדו בבתי חולים שבהם אין חדר מתים, ויש כאלה בישראל, ואז פשוט להביא כהנים כאלה שהתעסקו, כי הרי כהנים גם נזרים להיכנס לבית כברות, אז זה לא מופרך שיגיע אחד לגיל בוגר והוא עדיין
כן,
טהור
מ-13.
כן, נכון? ואז הוא יכול להתעסק בתהליך הזה.
ואז בעצם אי אפשר לתאר את כל עם ישראל.
ויותר מזה, זה ודאי אירוע כזה, הוא ישנה לנו את היהדות מקצה לקצה, הוא יהפוך הרבה מאוד דברים שהם היום זכר, ולא אנחנו, הרי תרומה, אנחנו לא...
תסביר רגע מה זה תרומה, למי שככה לא...
בכל מקולת, כן, כשאנחנו, שיש עליה, שיש בה תעודת כשרות, בכל סופר שיש בו תעודת כשרות, אז בעצם כתוב הופרשו תרומות ומעשרות כדין. מה זה הופרשו תרומות ומעשרות? לקחו, דאגו לזה שהירקות ילכו לפח בעצם, מדומה. הם לא צריכים ללכת לפח.
נגיד לי יש עץ לימונים, ואני כותב עכשיו 100 לימונים, אז לימון אחד כרגע ביהדות של היום, אני מפריש אותו הצידה, זורק אותו לפח בתוך שקית ככה, לאחר שקית. כבוד. והלימון הזה מכיל גם תרומה, גם תרומת מעשר, גם תרומת עני, או נכון. תרומה אחרת בשנים אחרות, ואחרי שיהיה פרה אדומה, מה בעצם, זה יקשה לנו את החיים, זה מאוד
לא,
מחמיר.
זה, לא יודע אם זה יקשה, זה להפך, זה ייתן, זה יחזיר את הדבר למקורו, זה ילך לכהן, שהוא יאכל את זה, ולא זה סתם ילך לפח.
כלומר, לכהן טהור.
לכהן טהור, וגם ילך גם הפרשת חלה, לא שורפים את החלה הזאת, אלא פשוט נותנים אותה לכהן, ונוכל גם לחדש, נוכל להגיע לקודש פנימה, לחדש חלקים גדולים מהיהדות שלנו, שהיום הם פשוט הם אות מתה, מה שנקרא.
אבל מה בעצם המרכזיות של המקדש? מעבר לכיוון התפילה, ומעבר אולי באמת לתפילה עצמה שמכילה הרבה דברים שהם זכר למקדש, ואנחנו מבקשים שהוא ייבנה ושירושלים תחזור להיות בנויה ועוד כל מיני דברים כאלה. מה עוד המרכזיות של המקדש ביהדות? כי בעצם בימי המשנה, כבר אחרי שבית המקדש נחרב, עוד לפני מרד בר כוכבא וגם אחרי, היהדות בעצם עשתה לעצמה כל מיני, נקרא לזה, הקלות או... התמודדות עם המציאות הכואבת שאין מקדש. והיהדות שרדה באופן די יפה, במשך 2000 שנה, בלי מקדש, ונראה שכבר שכחנו את המרכזיות של המקדש ביהדות. אז אם תוכל לתאר לנו, מה הם בכל זאת הדברים שאי אפשר בלעדיהם?
אז קודם כל, 200 מתוך תרי"ג מצוות אפשר לקיים רק בהר הבית ופנימה. שליש ממצוות היהדות. היום אנחנו בהרבה מובנים זכר ליהודים. אנחנו לא יהודים אותנטיים. יהודים אותנטיים מקיימים את כל תרי"ג מצוות, אנחנו היום לא מתקרבים לזה, יש לנו אני חושב שעיקר הבעיה, עיקר הסיפור, הוא שהיהדות שלנו הפכה להיות מאוד פרטית. יהדות שאני אתול אולב, שאני אלבש ציצית, שאני לא אסתבך בבעיות הלכתיות. אבל היהדות במקורה, יש לה מקדש אחד. אין אל אינסוף בתי כנסת של גור ושל בז ושל הספרדים
ושל של כן ספרדים ושכנזים
והפורשים שפורשו מזה. לא, יש מקום אחד קדוש מרכזי, יש מזבח אחד, ויש זה חלק מהאמונה באל אחד, ושיש מקום פולחן אחד גם כן, ושם יושבת הסנהדרין. המוקד, אני חושב מעבר למצווה ספציפית כזאת או אחרת, חלק מהתוכנית שמוצגת בספר, שהיא כמובן, כאמור לא שלי, להחזיר את הר הבית להיות המוקד. היום הר הבית הוא חצר אחורית, נשכחת, מוזנחת, מחוץ לתחום, שבה הערבים עושים, זה מקום של הערבים. אבל כשהר הבית יחזור להיות המרכז, יחזור להיות המוקד של עם ישראל, יחזור להיות המוקד העולמי, אז החיים הדתיים שלנו השתנו. כלומר, היהדות, הדת תהיה הרבה יותר נוכחת בחיינו, האמונה תהיה הרבה יותר נוכחת. אני חושב על קורבן פסח, ערב הפסח, ליל הסדר, בירושלים הבנויה, כן, כשהמקדש במרכזה, או אפילו לפני שהמקדש במרכזה, אפילו שיש רק חופש פולחן ליהודים בהר הבית, ויכולים לחדש את קורבן הפסח, זו יהדות, זה אפילו אם יתנו לנו את הדבר הזה, המינימלי הזה, זה מימוש חלום הדורות היהודי. כלומר, זה שונה לחלוטין מליל הסדר שאנחנו מכירים. הליל הסדר שאנחנו מכירים הוא הרי כולו זכר. ספק אם המצא היא בכלל חובה מהתורה היום, בימינו כשאין קורבן פסח, אבל כשהקורבן פסח, עכשיו, אני חושב שמי שחווה את תרגולי קורבן הפסח שמתקיימים בשנים האחרונות.
כן, מאוד מומלץ, דרך אגב, לעקוב אחרי פרסומים או אחרי איזה דפים, תן לנו כבר המלצת תרבות ראשונה.
לעקוב, נגיד, אחרי הפרסומים של הקרן למורשת הר הבית, שבעצם אנחנו מנסים בשנים האחרונות באמת קצת לתת את הטעימה הזאת. אני חושב שאני עצמי, עד השנים האחרונות, אם הייתי רוצה לדעת מה זה קורבן פסח, כל מה שהיה לנו זה ציורים, תיאורים, גם זה די חדש של, נגיד, ממחזור המקדש של הרב ישראל אריאל או משהו כזה. אבל בשנים האחרונות, כבר נעשו תרגולים של ממש, עם כהנים, בבגדי כהונה כשרים, מבנה דמוי מזבח, אפילו שוחטים כבש ממש, ומזים את דמו על מבנה, ממש, ושרים את ההלל, כמו שצריך...
ומברכים ברכת כהנים בלי תלית. סתם, זה עוד משהו מוזר. נכון. זו פעם ראשונה שאני מסתכל, זה היה כזה כמו להסתכל על מלתחות. זה היה כזה שנייה, רגע, מה אתם עושים הידיים פה בלי תלית?
נכון, נכון. והמעמד... שהוא לא אותנטי, והוא ודאי גם הוא זכר, אבל הוא ממחיש את זה בצורה ש... בוא נגיד, הילדים שלי ראו מה שאני לא זכיתי לראות בילדות, ממש את ה... איך זה אמור להיראות.
כן, ודרך כלל, וזה גם טעים, כי אחר כך עושים את הכבש, ומחלקים חתיכות לכל מי שנמצא, ואומנם זה מעט, אבל זה טעים.
מה שגיליתי בזה, זה עד כמה היהדות שלנו היא היום וירטואלית. אנחנו... משקיעים המון אנרגיה בלהחזיק את עצמנו, לשדל את הילדים שלנו, להתפלל, להתרכז בתפילה, להחזיק את עצמנו בריכוז בלימוד תורה ודברים כאלה. כשהיהדות במקורה היא יהדות מאוד מעשית. אמר לי אחד מרבותיי, הוא אמר שאין ביהדות שום מצווה להיות רוחני. יש רוחני ותמה או גשמי וטהור, גם זה יכול להיות. היהדות היא מאוד מאמינה במעשים. אין קדושה אמורפית ביהדות. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה שמביאים מנה, תמיד יש ביטוי מעשי, עומר ושתי הלחם ולחם הפנים, הר הבית מקודש, שאין זווים וזוות נידות ויולדות נכנסים לשם. זה הביטוי, תמיד יש ביטוי מעשי. ואני ראיתי בעיניי, איך זה לא משנה אם מדובר בקהל חרדי, דתי לאומי, או קהל של צלמי עיתונות חילונים, גלויי ראש, אפילו לא יהודים, עצם מעשה השחיטה, עצם מעשה בפועל, שהוא ארצי מאוד, גשמי מאוד, הוא נוגע בלבבות, בעומק הלבבות, והוא גם מחבר, הוא מחבר ל...
כן, אבל יש גם קהלים, גם בתוך הציבור של הציונות הדתית, וגם בתוך הציבור הרפורמי והקונסרבטיבי, ודאי ודאי, שמדברים על זה, לא, הרב קוק כבר אמר שבבית מדרש שלישי לא היו בכלל קורבנות כאלה שצריך להוריד להם דם, וחזון הצמחונות והשלום, יש בהרבה בתים ציונים דתיים טובים משלנו, אז מה את אומרת על הדברים האלה? זאת אומרת, די עם כל השחיטה ועם ההרג והלקיחת נשמה, לא נשמה, נפש של אותה חיה.
קודם כל, אני מוכן להתפשר, אם רוצים רק מנחות בבית המקדש, אז קודם כל אפשר להתחיל ממנחות, נתחיל מזה.
בשיטת הסלמי.
זה בסדר. כמו
הפלסטיני.
לא אריב איתם על זה. אבל בינינו, כל מי שהוא לא צמחוני, יש צמחונים, אבל כל מי שהוא לא צמחוני, אז אנשים לא מעודכנים, אבל שגם השניצלים שלנו בבית הם היו פעם יצורים חיים. ומי שאוכל שניצל בבית, אז שלא יתייפייף, כי בסך הכל...
ויגיד, כאוכל אני מוכן, אבל לא כעבודה רוחנית.
כן, גם זה אוכל. בסוף, קורבן פסח זה כמו על האש של יום העצמאות, בהרבה מובנים. זה לא שונה כל כך בחוויה. אני חושב שהיא קצת יותר מרוממת וחשובה ומהותית ביהדות, אבל היא לא איזה חוויה פגנית, היא לא כרוכה באיזה משהו שאנחנו לא... נגיד, עד לפני דור, אנשים שחטו בחצרות שלהם כבשים, בשר בשביל הבית, לא? אז היא, זה לא חוויה שהיא מאוד... לא פגנית ומחזירה אותנו 3,000 שנים לאחור.
כן, אבל אולי בגלל שהיא מאוד מעשית, אז היא מרגישה לנשים פגנית, כי כבר, אני חושב שהנצרות באמת השפיעה הרבה על התפיסת היהדות שלנו, של ימינו. והרבה פעמים אנחנו חושבים על היהדות כמשהו קצת יותר רוחני, או רק רוחני, או בלי ארץ, בלי מקום,
נכון.
בלי מרכז, כי לנצרות יש את הדבר הזה, בעיקר לנצרות הפרוטסטנטית, באמת אין מרכז, לנצרות הקתולית עוד יש.
אנחנו מכירים, הוגי דעות שאמרו שאין עניין ליהדות יותר להחזור לארץ ישראל. דובנוב, שמעון דובנוב, אמר את זה לפני יותר מ-100 שנה.
כן, הוגי הציונות.
והוא אמר שהעם ישראל, התכלית שלו זה להישאר בגלות ולהפיץ את בשורתו.
קצת כמו הרש"ר הירש.
כן, אבל הוא נרצח בשואה. זאת אומרת, אני חושב, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלאמץ את זה מצב עכשווי ולחשוב שהוא האידיאלי. אצלי העיסוק בהר הבית נולד מאיזה דיסוננס, מאי הלימה, בין מה שכולנו מצהירים עליו בתפילה, כל אדם דתי מצהיר עליו בתפילה, או בכל הזדמנות דתית, בכל, בברכת המזון, בשמחות ובאבל, שהוא רוצה לחדש את העבודה במקדש, ומצד שני שאין לזה שום ביטוי מעשי היום בישראל, שכביכול ירושלים במאוחדת ולנצח נצחים.
כן, אתה רוצה להיבחר בבחירות עם כל הסיסמאות האלה.
כן, אז אני אומר, כדי להיבחר בבחירות זה אולי מספיק, אבל מי שלא רוצה להזדהות עם זה, שלא יגיד את זה, שלא יציר על זה. אני, כאדם שמנסה להיות יהודי נאמן למה שהוא מציר עליו בעצמו, חושב שזה, שלפעמים הדברים הם באמת כפשוטם, ולא צריך לחפש את... דווקא הדבר הזה, כמו שחזרנו לארץ, ולארץ הממשית, עם כל המצוות התלויות בארץ, גם החזרה להר הבית, היא צריכה להיות ממשית, עם כל המאפיינים שלה, בלי לברוח מהם.
אז באמת, מאיפה הגיע האיסור לעלות להר הבית? כי אנחנו כבר מכירים את הרמב״ם, ויש ציטוט נפלא בספר בעמוד 198. וביום שלישי בשבת, 4 ימים לירח מרחשוון, שנת 26 ליצירה, יצאנו מאקו, לעלות לירושלים, תחת סכנה, תזכרו את התחת סכנה הזה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש, והתפללתי בו ביום ה' 6 ימים לירח מרחשוון. ובאחד בשבת, תת בחודש, יצאתי מירושלים לחברון, לנשק קברי אבותיי במערה. ושני הימים האלו, נדרתי שיהיה לי כמו יום טוב, ותפילה ושמחה, והשם, ואכילה ושתייה. וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך הראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה.
אמן.
אז באמת, אם הרמב״ם עלה, גדול הפוסקים כנראה, אז למה אנחנו לא?
אנחנו כן. אנחנו כן כשנותנים לנו.
זאת אומרת, אתה ואני אולי עולים להר הבית, אתה מדי יום או שבוע, ואני קצת פחות, אבל למה אנחנו כעם ישראל לא עולים, או אפילו רוב הציונות הדתית לא עולה להר הבית?
קודם כל, לגבי היום, התקופה הזאת ספציפית, נגיד ימי מדינת ישראל, בשלטון ישראל בהר הבית, אני חושב שזה דיון אחר, כי בעצם מדינת ישראל עשה הרבה כדי שיהודים לא יעלו להר הבית, אבל אני חושב באופן מסורתי, נגיד עד לפני 160-170 שנה, יהודי שהיה פשוט רוצה לעלות להר הבית, היה מוצא להורג.
על ידי השלטון האותמני או הממלוקי לפני.
נכון, או שהיו מכריחים אותו להתאסלם. ויהודים פשוט פחדו. לא, אגב, יהודים הסתכנו וכן נכנסו.
מוצאים השאירו על זה... גרפיטי.
השאירו גרפיטי, גרפיטי זה כנראה עוד קדום יותר, אבל הסתכנו ואפילו ספגו על זה מלכות וספגו על זה עוד מיטות משונות. כדי שהם יוכלו, אפילו רק כדי להגיע לקודש או אפילו רק להסתכל עליו מבחוץ.
אבל אתה רומז בספר שזה בעצם האיסור של היום, או התפיסה אפילו התרבותית, רעיונית, שאסור לעלות, מגיעה בעצם כתוצאה מלהפוך את המצוי לרצוי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיכנס, כי האסלאם לא מאפשר לנו, כי השלטון המוסלמי לא מאפשר. טוב, אז גם היהדות בעצם נגד, ובעצם אל תנסו. בעצם תחבו את האש הזאת.
נכון, אתה יודע מה, אני אפילו די בספק עד כמה זה היה מאוד מרכזי, נגיד, הם מצטטים היום את הרב קוק, שהוא עשה, באמת, הוא פרסם קרוזים שלא להיכנס להר הבית, זה נכון, אבל עד כמה זה באמת היה מרכזי ואובססיבי, כמו שהיום המלחמה בעלייה בטהרה להר, אפילו נגיד היוצאות הזה חוברות, במימון מאוד כנראה משמעותי, אני חושב שזה חדש, זה באמת מהתקופה שלנו, ולא היה עד כדי כך אובססיבי, אבל במקור, אני חושב פשוט יהודים התרגלו, כל כך התרגלו לאיסור שימצאו אותו, התרגלו לאיסור המוסלמי, לא לאיסור הלכתי, כי אין בהלכה מקום שכתוב שאסור לעלות להר הבית, ופשוט אמרו, אם נותנים לנו להגיע עד במערת המכפלה, זה היה עד המדרגה השביעית, אז אם לא נותנים לנו להגיע, אז גם אסור לנו להגיע. ופשוט הפכו את זה לזה איסור.
והדבר נובע ככה, כמו שמדברים בשיח בישיבות, לגבי מחלוקת על המציאות הרבה פעמים, זאת אומרת, המחלוקת היא לא האם מותר או אסור לעלות, אלא בכלל, איפה גיאוגרפית נמצא הר הבית של בית ראשון, שהוא בעצם המקודש, איפה הרחבה ההרודיאנית, ולאן מותר להיכנס. זאת אומרת, אנחנו מכירים גם כתבים של הרב קוק, ועוד כל מיני רבנים בני תקופתו, שאפילו נזרו מלגעת בכותל המערבי, כי יש חשש אולי בין האבנים כבר מתחיל המקום האסור.
כן, אני חושב, זה לא, זה ודאי לא מעיקר ההלכה. אין פה, אין, בהלכה זה לא קיים. בהלכה ההר קדוש רק מפנימה לו.
ממש פנימה, משהו כמו כן. 10 או 20 מטר פנימה, כן, במקומות לא, הכי, נכון, קרובים, נכון, הכי אפילו... קרובים לכותל, נכון?
זה עוד ודאי, כן. כלומר, ההר המקורי, הר הבית המקורי, הטק על טק, הריבוע שמוזכר במשנה, הריבוע של 500 על 500 אמה, הוא איפשהו בתוך עומק הר הבית של ימינו. אבל בוא נדבר שנייה על ההיבט העקרוני. יש גישה כזאת, שנגיד ככה, עד לפני 180 שנה, לא עלה ספק אצל אף אחד איפה עמד בית המקדש. שבית המקדש עמד בכיפת הסלע.
ברחבה
הסלע
מוגבעת על... בעצם.
שכיפת הסלע, יותר מודעק מזה, שכיפת הסלע יושבת על מקום קודש הקודשים. אלא שמאז תחילת המחקר המודרני נכנסו רעיונות שבסופו של דבר גם נכנסו לבית המדרש, גם רעיונות אחרים.
בעצם טעויות של ארכיאולוגים.
טעויות במפורש, עד היום אני חושב שרוב המחקר הארכיאולוגי כן נשאר על המקום הזה שכיפת הסלע היא באמת יושבת על מקום המקדש, והמסורת היהודית לפחות בעניין זה היא עקבית לחלוטין שזה המקום, גם המסורת המוסלמית שימצא אותה אומרת שזה המקום. מי שמאוד מאוד אוהב את הטלת הספק הזאת זה חברי כנסת ערבים, הם מאוד אוהבים שאומרים אין לכם מושג, אומרים לנו, עד שאתם לא נסגרים איפה עמד בית המקדש לכם, אז תשאירו לנו את המקום, אתם לא סגורים, תסגרו, נדבר.
כן, בעצם הם גם אומרים עוד משהו מאוד משונה, שכיפת הזהב וכיפת הסלע הוקמו יחד עם בריאת עולם.
כן, נכון.
זאת טענה פלסטינית חדשה, מאוד מעניינת, כמובן מופרכת מעיקרה ברמה שלא ניתן לתאר.
אני פחות מתלהב מלהתעמת עם הדעות שלהם, של הצד השני. אני יותר לחוץ להתייחס למה שנאמר אצלנו. ואני רוצה להגיד שמי שטוען שאין לו מושג, אין לנו מושג איפה עמד בית המקדש, באותה מידה הוא גם לא יכול להתחייב שמה שאנחנו קוראים לו ירושלים הוא באמת ירושלים, ומה שאנחנו קוראים לו ארץ ישראל הוא באמת ארץ ישראל. כי אם אנחנו מתחילים להטיל ספק במסורות, ובסופו של דבר כל היהדות שלנו בנויה על מסורות, אז לא מצאנו את ידינו ורגלנו בתורה. הכל מעורער. אם אנחנו, זה אותה מסורת שאומרת שירושלים ירושלים וארץ ישראל לארץ ישראל ולא אוגנדה, שגם מה שאנחנו קוראים לו מקום המקדש הוא באמת מקום המקדש, שמקום המקדש ידוע ומזוהה, והוא בוודאי מזוהה על ידי, יש עדויות כתובות של רבנים ידועים לאורך יותר מאלף שנים, וכנראה מסורת אפילו רציפה, שהנבסס על מסורת רציפה, כי אחרת זה לא היה... כשהרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, בן המאה ה-16, הרב של ירושלים במאה ה-16, אומר, תחת הכיפה, מתחת לכיפת הסלע, שם אבן השתייה שקוראים אצלם אל סחרה, בלי ספק, כך הוא אומר. אז אם לרדב"ז לא היה ספק, למה שפתאום בימינו התעורר ספק? עד היום הסלע הזה נקרא אצלם אל סחרה, הסלע, כמו שהוא נקרא היום. כמו שהוא נקרא אז, ככה הוא נקרא גם היום.
נראה שלא היו תוכניות מגירה יותר מדי מפורטות למה עושים עם הוותיקן הזה, או עם הר הבית הזה, או בכלל עם ירושלים. הירדנים התחילו להפציץ אותנו בארטילריה, ככה כדי לצאת ידי חובה עם המלחמה שסוריה ומצרים פתחו, או התכוננו לפתוח כנגדנו. ובאמת החלטנו לכבוש את יהודה ושומרון. וככה על הדרך גם כבשנו מה לעשות את העצם בגרון הזה שנקרא הר הבית. ומה היחס של ממשלת ישראל כלפי המקום, כלפי בכלל, מה עושים עם הדבר הזה?
אז מה שמדהים, אני חושב שגיליתי ככה והבאתי בספר, זה שזה לא נהוג לייחס את זה למשה דיין, עד היום הוא עליו מטילים את כל האשמה הזאת.
נתינת המפתחות.
נתינת המפתחות והוותיקן הזה, זה כולם יודעים לצטט. לא מדבר על זה שמורידים אחריות מראש הממשלה הנוכחי, אבל זה אפילו לא התחיל עם דיין, זה אפילו לא התחיל עם הקמת מדינת ישראל, זה עוד קדם לזה. הבריחה הציונית מהר הבית התחילה, היא בת יותר מ-100 שנה, היא עוד מימי ויצמן וארלוזורוב, שאמרו כבר שאנחנו לא, אין לנו שום דרישות ושום תביעות בהר הבית, זה מחוץ, איך הם הגדירו את זה, כל הנושא הזה הוא מחוץ למחשבה, כל הנושא החולני הזה הוא מחוץ למחשבה הציונית, ככה הם הגדירו.
וזה היה כתגובה בעצם לטענות של המופתי, שאנחנו בכלל לא רוצים את אל-אקצא, רוצים להרוס את אל-אקצא וכל הסיפורים האלה, או שזה היה מחשבה אותנטית שבאה מהוגי הציונות, בלי שום קשר לטענות מוסלמיות?
אז אני יכול ללמד זכות, נגיד, על ארלוזורוב, שהוא עומד אחרי מאורעות תרפ"ט, ועם 133 נרצחים, ודי לחוץ להוכיח שאין לנו תביעות בהר הבית.
כי גם אז, כמו היום, הטענות הן על הרצון לחפור מתחת למסגד אל-אקצא, ולמוטט אותו, ובעצם לגרש את המוסלמים מההר.
כאשר היום עוד יש לנו צהל, ברוך השם, שמגן עלינו, וחזק, ויכול להשיב מלחמה, ואז אנחנו היינו חסרי אונים. במידה רבה, אבל כשרואים, כשגיליתי שגם במלחמת השחרור קיימות טענות עקשות שהיה אפשר לשחרר, ואפילו שחררו אפילו בפועל את העיר העתיקה, והיה אפשר לשחרר גם את הר הבית, וכבר במלחמת השחרור, ולא רצו לשחרר, ויותר מזה, חשש מאוד מרכזי, זה חלק מאיזה סינדרום ירושלים שאני חושב שמלווה אותנו עד היום, איזה פחד מהר הבית, שהוא פחד שאפשר, אני חושב שהוא הרבה מעבר לתגובת העולם, מה, איך יגיב העולם הערבי. כשבן גוריון אומר בתחילת מלחמת השחרור, אני מוכן, אם אני אשמע שמישהו מתכוון, מישהו מהלכי מתכוון לפגוע במסגדים ובכיפת הסלע, אז מסגד עומר הוא קורא לזה, אז אני מוכן לקחת מכונת יריעה ולראות בו. עד כדי כך הייתה מוכנה, אי אפשר לתרץ את זה רק ברתיעה מהעולם הערבי. ומעיד משה רוסנק, היה מפקד הרובע בתשח, בריאיון הראשון והאחרון שהוא העניק בנושא הזה, כמה שעות לפני מותו, והוא אמר, לא רק שלא רצו לשחרר את העיר העתיקה, שחררו אותה בפועל ונסוגו. ונסוגו, אחרי שהערבים כבר התחילו לברוח, החזירו אותם. וכי לא רצו את החלק הזה של ירושלים, לא רצו את הוותיקן הזה, לא משה דיין, אלא כבר ב-48, לא רצו אותו. אז מבינים שיש פה משהו עמוק יותר, בריחה מעצמנו בהרבה מובנים.
חוץ מזה אחד הרב גורן, שהיה הרב הצבאי הראשי, והוא דווקא כן רצה לשחרר את הר הבית, והוא דווקא כן רצה לחדש שם משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק ברור מה, כן בית כנסת, לא בית כנסת, צעדים כאלה, צעדים אחרים, ובעצם יש לנו כאן מאבק טיטנים בין הרב גורן לבין משה דיין, סביב בעצם השבת מיד אחרי תשע באב, שבת נחמו.
כן, שאז הוא עמד להביא עשרות אלפי יהודים להר הבית, זה לא הייתה רק מלחמה של משה דיין ברב גורן, אלא של הרב גורן מול כולם, והם באמת הצליחו לשבור אותו, הרב גורן מול הרבנים הראשיים ומול כל הממשלה, ובשבילו הייתה, אפילו ישבו והחליטו החלטת ממשלה, העבירו החלטת ממשלה, שעד היום הזה משתמשים בה. מסתמכים עליה.
החלטת ממשלה ספציפית לגבי תפילה בשבת נחמו, שאומרת, יידחה ולא ניתן ליהודים היה... לעלות ולהתפלל בהר הבית, באיזו תפילה המונית, אלא יסתפקו כותל הערבי, זה נדחה, זה למועד לא ידוע.
ועד היום הזה זה נדחה. כלומר, לא הייתה החלטת, אבל רואים שזה ממש עקבי. שכולם סמכו ביום השחרור עצמו, כבר הממשלה דנה באיך להעביר את זה, כמה שיותר מהר להעביר את הבעלות לוואקף, להביא אפילו בפועל. עכשיו, זה לא מדובר פה על לוי אשכול, על משה דיין, אלא למשל על שר הדתות, זרח ורהפטיג, איש המפד"ל, שהוא מזמין ללשכתו אנשי דת מוסלמים מתוך הקו הירוק, ואומר להם, בואו, קחו את המפתחות. בואו, קחו אחריות על הר הבית, אני אתן לכם, נגדיל לכם את הוואקף, ניתן לכם, רק תקחו את השליטה.
כלומר, קחו את השליטה עליכם, ועד היום זה של הוואקף הזה, של מנהיגים מתוך משפחות שגרו בכפרים, בערים, סביב ירושלים, או שזה של מלך ירדן, לא בדיוק ברור של מי זה, מה זה הוואקף הזה בעצם?
היום הוא בוודאי בשליטה שמלאה, במימון מלא של מלך ירדן, אני חושב שזה די מהר חזר לידיים ירדניות, אבל מבחינה מהותית זה לא משנה, העיקר, ואתה רואה את המאמץ הזה בממשלה, איזו היסטריה כזאת, תבהלה כזאת, להוציא כמה שיותר מהר, מדובר על יום השחרור, פרוטוקולים מיום השחרור עצמו, 4 אחרי הצהריים, או יומיים אחרי המלחמה, כל השרים תוקפים, מי נתן את ההוראה לתלות דגל על כיפת הסלע, והעיקר איך לוודא שלא יצא פרסום כזה של התמונה של הדגל, שחס וחלילה לא ידעו שחזרנו לפה. עכשיו, זה לא רק, שוב, זה לא רק השרי מפאי שם, זה גם מנחם בגין, שר בלי תיק, בממשלת החירום, שאומר שזה חבל מאוד שמישהו תלה דגל על כיפת הסלע.
אבל נראה ככה, בין השורות, שהעם היה באיזשהו מקום יחד עם הרב גורן, זאת אומרת, העם כן היה זורם כנראה באלפיו, בעשרות אלפיו, להר הבית. מה שהיום אנחנו לא בטוחים, גם אם עכשיו יפתחו את הר הבית לתפילה, אני לא בטוח שהגיעו 100,000 איש לאותה תפילה.
אני משוכנע שכן, אולי לא בשלב המיידי, אבל מהר מאוד זה כן יקרה, כלומר, יש מאמץ להוציא את הר הבית מהמונחון הלגיטימי, מהלגיטימיות הישראלית. זה מאמץ עקבי מאז ועד היום, והוא כל הזמן מתוחזק, הוא מתוחזק בכל מיני כלים פחות דמוקרטיים, להפוך את הר הבית למקום שמי שמתעסק בו הוא כבר אדם מסוכן לחברה, שמי שמתעסק בו הוא עבריין מבחינה הלכתית, מי שעולה אליו הוא עבריין מבחינה הלכתית, שהוא הזוי, שהוא רוצה לסבך אותנו עם העולם המוסלמי, שהוא יביא למלחמת עולם שלישית, אם לא לאינטיפאדה שלישית, כן, ואין גבול להתלהמות, ובעצם הצליחו, והר הבית תמיד תמיד, בעוד שבמקורותינו הוא תמיד מוצג באור חיובי, בתקשורת הישראלית הוא תמיד יוצג באור שלילי, תמיד הוא מוזכר רק בהקשרים שליליים.
כלומר, לא יגידו, הנה, יש לך תרגול קורבן פסח, אז יופי, אנשים עושים את הפולקלור המוזר שלהם, אלא לא, זה האלה שבשלב הבא כבר יביאו...
נכון, אתה רואה את זה, אנשים שהם מאוד מאוד מאירי פנים, נגיד לפסח השומרוני, אבל כשזה מגיע לפסח היהודי, פה זה מעבר לגבול המקובל, זה הזויים, אלה הזויים.
כן, אבל מצד שני, אם אנחנו ככה נסיים ככה בנימה אופטימית, יש איזו מגמת התגברות של הזיקה, אולי גם בעקבות הטור שלך והפעולות והמעשים שרבים השותפים שלך עושים, שכן יש עלייה עקבית באלה שעולים באותן שעות מאוד מצומצמות, הארגונים שפועלים ומעודדים את הזיקה להר הבית, מראים עלייה עקבית של היהודים שבוחרים לעלות ולעשות את כל הקדר הזה, גם להגיע לירושלים למי שגר רחוק, וגם לטבול לפני, ובתור משפחה זה הרבה פעמים מאוד קשה, כי ענייני האישה בכלל הם לא לפי איזושהי החלטה שלנו, אלא שעון ביולוגי של כל אישה ואישה, וילדות וזה, תבילת רווקות, וזה עושה המון המון סיבוכים, אבל יש עלייה עקבית מדי שנה ושנה.
נכון, עלייה עקבית, ולמעט הפרעות כמו הקורונה, שהר הבית היה סגור, אנחנו לא יודעים עכשיו כמה זמן הר הבית יהיה סגור, אני מאוד מקווה שלא הרבה זמן, אבל גם עכשיו, כשהר הבית סגור, אנחנו רואים שהנושא עולה. בניגוד, נגיד, למצב שהיה בין 2000 ל-2003, שהר הבית היה סגור לשלוש שנים וכמעט לא הוזכר. היה הרס עתיקות מטורף בעורבות לומר, הוציאו 400 מסעיות אפר, הוואקף, שפך אותם במזבלות, וההפגנה שהייתה בעקבות זה של שלושה אנשים, של משה פייגלין, פרופסור הלל וייס ויהודה עציון. שלושה אנשים שהוואקף בא והתנקה להם. זו הייתה מחאה ישראלית על הרס דרמטי בהר הבית, ועל סגירת הר בכלל לא הייתה שום מחאה, ולכן אני חושב שאנחנו מתקדמים, קודם כל מעבר למספר העולים בפועל שהוא עדיין זניח לצערי, מסיבות אובייקטיביות, כי באמת ממררים את חיי העולים, ויש לנו גם בכלל במציאות שאי אפשר שלא נותנים לעלות, אבל אני חושב שגם עצם העיסוק ועצם הלגיטימיות היום, העובדה שהנושא כבר לא, מי שמתעסק בהר הבית כבר פחות נראה מוזר, פחות נתפס כמשונה, וזה נכנס ללב השיח, זה תודות להרבה מאוד אנשים עקשנים שלא ויתרו והיו נודניקים בנושא הזה.
אתה אחד מראשי הנודניקים.
בנודניקיות אני, זה העבודה שלי. להיות נודניק, אבל אנחנו רואים תוצאות, ואני חושב שזה לא סתם שזה מצליח, זה לא רק, זה מצליח כי זה תמיד היה קיים בלב היהודי, ואומנם תשתשו את זה, ואומנם נאבקו בזה וניסו להשכיח את זה, ופשוט בניסיון פשוט להשכיח את הר הבית, אבל הוא עדיין, הניצוץ הזה לא קבע, והניצוץ הזה הולך ומתעורר לשמחתי, וזה מעורר תקווה.
אז בוא נעזור קצת לארגונים האלה. בעבר היה מקובל לתת מעשר כספים, לפחות בטוח בימי המקדש, וקצת גם אחר כך נתנו הרבה מעשר כספים ליישוב הישן ששב כאן בארץ ישראל, בערי הקודש, והיום נראה לי כדאי לתת את המעשר כספים הזה לארגונים שעוסקים במקדש, בעצם שמקדמים אותנו עוד חצי מילימטר צעד קדימה. איזה ארגונים אתה חושב כדאי לבוא ולהקדיש להם חלק מהמעשר כספים או את כולו?
אני חושב שבאמת לעמותת בידינו, הקרן למורשת הר הבית, שמפעילה בעצם הדרכה, בימים כתיקונה, מפעילה הדרכה יומיומית בהר, לכל הדרכה יהודית, דבר שלא היה קיים עד השנים האחרונות, למרבה התדהמה, כמו שלא היה קיים ספר בנושא הר הבית, בעברית, ספר שמציג את ההיבט היהודי של הר הבית, כי התפיסה הייתה של הר הבית אין היבט יהודי, כלומר אולי בעבר, אבל היום לא, אין, כל אסלאמי שם, אפילו יהודים שעלו לשם, כל מה שהם תיארו זה את האסלאם. אז לא, יש היבט יהודי להר והוא מתוחזק והם מעוררים אותו מחדש. אז באמת אני חושב שהקרן למורשת הר הבית משקיעה בזה מאמץ וכדאי לתמוך בה. ומעבר לזה אני הייתי שמח שכל יהודי יכיר לפחות, אולי אם לא בספר הזה באמצעות, אבל שיכיר לפחות, לא משנה אם אתם בעד או נגד עלייה להר הבית, אבל מה אתם חושבים על זה? אני כמובן בעד שאנשים כן יעלו, אבל אפילו בלי לעלות בפועל, פשוט להכיר את הנושא, להכיר איפה עמד בית המקדש, ללמוד את הנושא ולא להזניח אותו, זה כבר יהיה סחרי.
כן, האמת היא בשיחה המקדימה אמרת לך שנראה לי שהצלחת, כי נראה לי שלכך כיוונת, כי הספר שלך מעורר געגוע. ומעבר לכל העובדות ולהתמקדות בפרטי פרטים הרבה פעמים של מחילות וכל מיני מאגרי מים ובכלל מערכת המים האירודיאנית שנבנתה בשביל להוביל מים לירושלים, בסופו של דבר מכל הפרטי פרטים הזה עולה געגוע. אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.